ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, שורה אחרונה בדף למד זין עמוד ב'. הגמרא: באו מיני מרבי חייא בר אבא. אנחנו עוברים לדף למד ח' עמוד א'. שכח כדירה על גבי קירה ובישלה בשבת מהו? בגדול אנחנו מתארים מצב של שהייה, אבל מה, הוא אישה כתרה של תבשיל שלפי תוספות לא הגיע אפילו למאכל בן דרוסי, דיינו לא הגיע אפילו לשליש בישולו. ובמצב כזה אומר תוספות שגם חנניה שראינו בתחילת הפרק לא מצריך גרופה וכתומה לשיעה, רק להחזרה, מאחר שכאן מדובר בתבשיל שלא הגיע למאכל בן דרוסית, כלומר אפילו לא הגיע אפילו לשליש בשולו, גם חנניה יודע שלכתחילה לא משאים על קירה שאינה גרופה וכתומה, ו זה מה שקרה. אבל אנחנו לא מדברים על לכתחילה, אנחנו מדברים על אדם ששכח. רשי מתאר את הדברים האלו אבל בקיצור נמרץ. רשי שורה ראשונה כותב: שכח כדירה הליבה מן דעשר, דיינו קירה שאינה גרופה וכתומה. יכול להיות שלפי רשי מאחר שציצי מציין מן דעשר, הוא מתכוון לרבנן שחולקים על חנניה, אבל אנחנו נשאיר את זה בצד. אז השאלה, מה דין התבשיל? זו השאלה שנשאל לרב חייא בר אבא. אישתיק, רב חייא לא ענה ולא אמר לי ולא מידי. למחר נפק דרש לו. למחרת רב חייא יצא והשמיע את הדבר הבא: המבשל בשבת בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל ולא שנה. הגמרא רוצה לדעת מהי ולא שנה. הביטוי ולא שנה, רשי כותב בשורה השנייה: אבל היי דשכח כדירה לא שנה, כבר לא עשה חילוק בין שוגג למזיד. והכי דרש לו סתם, ולא פירש אי השוגג מדמה לה ומותר, כלומר המבשל בשבת בשוגג אמרנו יאכל, בניין שכח הוא לא, רב חייא לא פירש האם המקרה של שכח הוא דומה לשוגג ומותר, אי המזיד מדמה לה ואסור. כמובן לא, כאן, לא קרה כאן פעולה של זדון, כתוב פה שכח כדירה, אבל התוצאה מכך האם הוא דומה למבשל במזיד, ואז התוצאה יהיה לא יאכל. אז אנחנו נחזור, ננסה לסכם. רבי חייא עונה מה דין התבשיל בשכח כדירה על גבי קירה ובישלה בשבת, והוא אומר לגבי ענייננו הוא אין חילוק, בניגוד למבשל בשבת שיש חילוק בין שוגג למזיד, כאן אין חילוק. שואלת הגמרא: מאי ולא שנה? כשאתה אומר אין חילוק בנידון דידן, למה אתה מתכוון? רב יוסף דיאמרי תוויו להתרה, שבמקרה של שכח לא מבחינים, לא מבדילים בין שוגג למזיד לכיוון כולה. מבשל הוא דכעביד מעשה, במבשל שהוא שם כדירה על הקירה בעיצומו של יום בשבת, הוא עושה מעשה, אז אומרים במזיד לא יאכל. אם הוא עשה את זה במזיד, התבשיל אסור באכילה. אבל היי שהוא שכח, זה לא כעביד מעשה, במזיד נמי יאכל. כלומר, אם הוא השעה מבעוד יום, לא שם בשבת שזה מבשר בשבת, אלא הוא השעה מבעוד יום, אנחנו נקל וניתן לו לאכול את התבשיל. רש"י בשורה רביעית, במזיד נמי, אם השעה אגבי קירה מבעוד יום, יאכל. זה גישתם של רבא ורב יוסף, והסיבה לכך שבעניין שכח קדירה מבעוד יום, כולל מקרה שהוא אישה במזיד מבעוד יום, כי ניתן להקיל בניגוד למבשל שהוא שם את המזון על עקירה בעיצומו של יום באמצע שבת, שהוא עשה מעשה. כאן הוא לא עשה מעשה של איסור בשבת. זה אמרנו כיוון של רבי יוסף, סימנו אותם עם פס כפול, כאן עוד פס כפול, שיטה הפוכה. רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורה, במקרה שלנו רב חייא בר אבא דרש להם לאיסור, להחמיר במקרה ששכח קדירה גם קירה ובישלה בשבת. מבשל הוא דלא עתי לאומי, ולכן בשוגג יאכל. אם מדובר באדם ששם קדירה על האש בשבת, אדם ששגג נוכל להקל. אנחנו לא חוששים שהוא יעשה מעשה במזיד ויגיד שכחתי שהיום שבת, הוא לא עתי לאומי. רש"י כותב דלא עתי לאומי, ולעשות, כלומר בישול מזיד, ולומר שוגג הייתי, דלא נחשדו ישראל על השבתות. אבל ממשיך הגמרא, היי המקרה של אישה מבעוד יום, הוא שכח דרך אגב בשבת, דעתי לאומי, מאחר שאנחנו מדברים על סך הכל מה שנקרא איסור דרבנן, מי שאישה על קירה מערב שבת בצורה לא נכונה, כלומר הוא לא גרף וקטם את התנור, והוא אישה מערב שבת מזון ותבשיל על האש, זה נקרא איסור דרבנן. בתחום של איסור דרבנן יש יותר סיכוי שאדם יבוא לערים. אז בהישכח קדירה אגבי קירה, או במילים אחרות, אישה קדירה אגבי שבת, אגבי קירה מערב שבת, דעתי לאומי שיש חשש שאדם יערים, בשוגג נמי לא יאכל. כך אמר לפי רב נחמן יצחק רבי חייא בר אבא לציבור. רש"י כותב דעתי לאומי, דיסור דרבנן הוא, וקילה לאיזה קל בעיניו, ועתי לשרי מזיד ויאמר שכחתי. כעת יש לנו קושיה ארוכה, תשימו לב על אורך הקושיה לפי הסימונים, ותוך כדי הקושיה אתם יכולים להיות אחרי המקור התנאי שנמצא במסגרת. כמו תגיד בשלמה לרב נחמן יצחק, אלא רבא ורב יוסף יהיה לנו הקושיה עליהם. המקור פותח במקרה שאנחנו דנים בו, שכח קדירה הגמור שואלת, מיטיבי, שכח כדירה על גבי קירה, ובשלה בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. תשימו לב שכאן המקור אומר בפירוש, או אומרת חילוק, באופן מפורש, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. מקודם, ראינו רב חייא בר, רב חייא בר אבא שנשאל השאלה והוא לא אמר בתשובה שלו איזושהי חילוק ברור, ועד הרבה הוא בתשובה שלו אמר ולא שנה, כלומר שבעניין שכח כדרה לא מחלקים בין שוגג למזיד, וכאן במקור הזה כן מחלקים בין שוגג למזיד. אני רק אמרתי דברים אלו להכין את השטח לקראת המשך הגמרא. נמשיך בגמרא. באמת ואמורים בחמין שלא הוחמו כל צורכן, ותבשיל שלא בישל כל צורכו. אז אנחנו מחלקים בין שוגג למזיד. אבל חמין שהוחמו כל צורכן ותבשיל שבישל כל צורכו, בין בשוגג, בין במזיד, יאכל. דברי רבי מאיר. אני גם רוצה לציין לשם המשך הגמרא, שזה מעניין לשים לב פה שרבי מאיר הוא מקל יחסית למה שאומר בעבר, וגם ביחס לרב יהודה. נמתין לברר את הנקודה הזאת גם כן בהמשך. רבי יהודה אומר, חמין שוכמו כל צוחן מותרין, מפני שמצטמק ורע לו, ותבשיל שבישל כל צוחו אסור, מפני שמצטמק ויפה לו. אנחנו דיברנו בדפים הקודמים בנושא הזה של מצטמק ויפה לו. נזכיר רק עוד פעם שלמרות שהוא מבושל וראוי לגמרי לאכילה, המשך הבישול מוסיף טעם, מוסיף לו, ובדרך כלל המאכלים האלו גם מתכווצים, זה הכוון מצטמקים, ואם מדובר פה בתבשיל כזה שהמשך בישול יפה לו, על זה רבי יהודה אומר אסור. וכל המצטמק ויפה לו, כגון כרוב ופולין ובשר טרוף, אסור. וכל המצטמק ורע לו מותר. אנחנו, כפי שאמר, דיברנו על זה בעבר, אבל עומד מאחורי התופעות האלו שמצטמק ויפה לו חשש שאדם יבוא לחטות בגחלים. קטני מיה, אנחנו עכשיו נכנסים למה בדיוק הקושיה. קטני מיה, תבשיל שלא בישל כל צורכו. יש לנו גם חץ מצד הגמרא שראינו במקור בעניין שכח כדרה, שחילקנו בין שוגג למזיד במקרה של תבשיל שלא בישל כל צורכו. בשלמה לרב נחמן בר יצחק, הוא בהסבר הלא שנה שראינו שורה רביעית מראש עמוד, הוא לא חילק במקרה של שכח, הוא לא חילק ואמר כל אסור, אפילו בשוגג יש להחמיר. אז וכאן במקור הזה בשוגג נאמר יאכל, אין בעיה, אומרת גם בשלמה, אומר בשלמה לרב נחמן ביצחק, לא קשיה, כאן קודם גזירה, כאן לאחר גזירה. אנחנו לא הזכרנו מה הגזירה, אבל הברייתא שמחלקת ומתירה בשוגג, מדובר בקודם גזירה. רב נחמן בר יצחק שאמר שאפילו בשוגג מחמירים, זה אחר הגזירה. רשי בדיבור מתחיל קטני מיהת, בשלו בשל כל צורכו, יש חילוק בין שוגג במזיד, במשאה קשיא בין לרבו ויוסף דשאו במזיד, בין לרב נחמן דאסר שוגג. המקור שלנו מחלקת והם לא חילקו, אז רשי ממשיך בשלום הרב נחמן, מצי לתרוצי, אפשר לתרץ, למרות שרב נחמן רב שיש להחמיר גם בשוגג והמקור מקילה בשוגג, יש לתרץ, כי תניה היא דשוגג יוכל לפני גזירה. תאמינו לכמן, תגזרו על השוכחים, כלומר המקרה שלנו שכח כדירה, גזרו גם, גזרו על כאילו שלהחמיר איתם. וכי איתמה דרב חייא בר אבא תריצנה על ליבי דשוגג אסור, זאת אומרת רב נחמן בר יצחק הסביר את רב חייא בר אבא שהוא אמר לא שנה, זה הכוונה תריצנה על ליבי דשוגג אסור. מתי זה? לאחר גזרה. אז הכל מסתדר לנו מבחינת שיטת רב נחמן בר יצחק. אני חוזר עוד פעם, המקור שעקב בשוגג, חילק שוגג יוכל במזיד לא יוכל, זה לפני הגזרה. רב נחמן יצחק שהסביר את רב חייא בר אבא כמחמיר אפילו בשוגג, זה לאחר גזרה. הגמרא ממשיכה, אלא רבא ורב יוסף דאמרי להתירא, הם אמרו שרב חייא בר אבא אמר בקשר לשכח כדירה אפילו במזיד יאכל. אז הם שהקילו כל כך אי קודם גזירה, אם רב חייא בר אבא אמר דבריו לפני הגזירה, קשיא מזיד, הברייתא אומרת במזיד אסור, והוא לפי שיטת רבא ורב יוסף, רב חייא בר אבא אומר מותר. אי לאחר גזירה, אם דבריו של רב חייא בר אבא נאמרו לאחר הגזירה, קשיא נמי שוגג. אז כי אם זה לאחר גזירה, היה לא לאסור לא רק מזיד, גם שוגג. אז אנחנו נקרא את זה בעוד פעם, אי לאחר גזירה קשיא נמי שוגג. אז הגמרא אומרת קשיא, רבא ורב יוסף הם קשה, פשוט מה שהם אמרו קשה לאור הקושיה הארוכה הברייתא הזאת. רש"י כותב ואי לאחר גזירה קשיא נמי שוגג, דאפילו שוגג אבי למיסר, דאילו מתניתין המקור התנאי קודם גזירה נשנית. ואם אנחנו מדברים על אחר הגזירה, אז יש לאסור גם שוגג. אז לכן אנחנו הגענו לנקודה בגמרא שיטתם של רבא ורב יוסף קשיא. שואלת הגמרא, מהי גזרת? דיברנו הרבה כעת על איזושהי גזירה, איזו גזירה? דאמר רב יהודה בר שמואל, אמר רבי אבא, אמר רב קנה, אמר רב, בתחילה היו אומרים המבשל בשבת, זאת אומרת אדם שם תבשיל על האש בשבת בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל, והוא הדין לשוכח. גם מי ששכח מערב שבת, כך היו אומרים. מי שרבו משין במזיד ואומרים שכחים אנו, היו אנשים שבכוונה אישעו תבשיל מערב שבת כדי שיתבשל במשך השבת, ואמרו, וכמובן על קירה שינה גרופה, והם טענו שכחנו, חזרו וכנסו על השוכח, החמיאו גם על השוכח לאסור. שואלת הגמרא, קשיא דרבי מאיר עד רבי מאיר, קשיא דרבי יהודה עד רבי יהודה. כשאנחנו למדנו את המקור, כבר הקדמנו במקצת לומר שרבי מאיר במקור הזה יחסי למה שנאמר במקום אחר מכן, כי ראינו בדבריו של רבי מאיר שבשוגג מותר, רק במזיד יש לאסור. ורשי כותב, קשיא דרבי מאיר דרבי מאיר דתנא ליה בריש פרקין לרבי מאיר אליבא דבית הלל חמין אבל לא תפשיט, שכל היתר לפי תפיסת רבי מאיר אפילו בשיטת בית הלל שהוא מקל, יש להקל רק בחמין, כלומר מים רותחים, אבל לא תפשיט. והכה שרי חמין ותפשיל שבישל כל צוחו. זה נקודה אחת. וגם קשד רב יהודה עד רב יהודה, אומר רשי, וקשד רב יהודה עד רב יהודה דהתם רב יהודה, כלומר בריש פרקין חמין ותפשיל, והכה עשר תפשיל שבישל כל צוחו. הגמרא מתרצת, דרבי מאיר עד רבי מאיר לא קשיא, הלכתחילה זה הכוונה למה שראינו בתחילת הפרק, שלכתחילה יש להחמיר ולהחמיר בשהייה, לא להתיר שהייה בשינה גרופה ואינה כתומה. וכאן הדיעבד, פה שרבי מאיר מקל, אנחנו מדברים על אחר מעשה, הרי מדובר פה על שכח, אז לכן רבי מאיר כאן מקל. דרבי יהודה דרבי יהודה נמי לא קשיא, כאן בגופה וכתומה, מה שראינו בתחילת הפרק שרבי יהודה מקל כי מדובר בקירה גופה וכתומה, כאן שרבי יהודה מחמיר בשינה גופה וכתומה. ואנחנו נסתכל ברשי, כאן בגופה וכתומה, ההיד אליאל, הירי בגופה וכתומה, כדי קטן היא בא, כמו שכתוב שם בעניין גופה וכתומה, משין על גבי גופה וכתומה, ואין משין על שינה גופה. ומה הן משין על הגופה שהטלנו לשאול? רבי מאיר אומר וכו', וזה מה שציטטנו מקודם, הלכך. כשמדבר ברבי יהודה, אפילו לכתחילה של רבי יהודה, בגלל שמדבר בגופה וכתומה, והכה שאנחנו ראינו רבי יהודה מחמיר כשינה הגופה, הלכך דיעבד עשר. חזרה לגמרה, איבא אלוהו, כאן תשימו לב, יש עוד צורה של כתב מספר 2 בראש העמוד, היה מספר 1 וציינו למעלה בשוליים, אלו הם שתי שאלות בעניין שהייה, אחד שגג וכעת במזיד, וזה אנחנו יכולים לראות בגרסת רשי, אין לנו בגמרה עצמה את הגרסה הזאת, אבל הגמרה שואלת, היא באה לו עבר ושהה, ורשי מוסיף פה במזיד מי, שוב פעם על קירה שאינה גרופה וכתומה, והוא שהה, השעה עליו תבשיל. ראינו מקודם לפי תוספות בתבשיל שאינו מבושל כמאכל בן דרוסאי. נמשיך בגמרא, מי כנסוהו רבנן או לא? ורשי, עבר ושב במזיד מים, מותר לאוכלה או לא? האם יתירו אותו את התבשיל באכילה או לא? ממשיך הגמרא, תשמע דאמר שמואל בר נתן אמר רבי חנינא, כשלח רבי יוסי לציפורי מצא חמין שנשתהו על גבי קירה ולא אסר להן. ביצים מצומקות שנשתהו על גבי קירה ואסר להן, מה אליו לאותו שבת? חמין ששהו אפשר לומר חד משמעי זה דוגמה של דבר שמצטמק ורע לא אז אין שום חשש שהוא יבוא לידי חיתוי גחלים אין חשש יבוא לידי שום איסור פעם נשכח שאנחנו מדברים על אדם שאישה מערב שבת הקדרה על אותו קירה אבל כשמדובר בביצים מצומקות זה דוגמה של דבר שמצטמק ויפה לו ואם מדובר לאותו שבת אז יש לנו תשובה לשאלה שיש לאסור שוב פעם בדוגמה כזאת כמו ביצים מצומקות שזה דוגמה של דבר שמצטמק ויפה לו הגמרא אבל דוחה לא מה שהוא אסר זה לשבת הבאה רש"י מסביר לא לשבת הבאה אסר להן עכשיו שלא לעשות כן לשבת הבאה אבל באכילה שרו כלומר לא כנסו ממשיך הגמרא ואומרת מכלל דביצים מצומקות, מצטמקות ויפה להנינו כמו שאנחנו הבנו מקודם שהמשך צליעתם או בישולם של ביצים מוסיף טעם טוב להם הגמרא אומרת, אין זה נכון דיום הבחמה ברחנינה פעם אחת נתרחתי אני ורבי למקום אחד והביאו לפנינו ביצים מצומקות כעוזרדים אותם ביצים הצטמקו לגודל פרי שנקרא עוזרדין ואכלנו מהן הרבה רש"י אומר בשורה האחרונה מדמר אכלנו הרבה מכלל די יפה להן זה כמו שאמרנו מצטמק ויפה להן הגמרא ממשיכה עם ציטוט מהמשנה בית הלל אומרים אף מחזירים אמר רב ששת לדברי האומר אנחנו ממשיכים לעמוד ב' מחזירין אפילו בשבת עכשיו לא לשען על תרגום מילולי כי אחרת תגידו זה פשוט אנחנו מדברים על החזרה בשבת אלא הכוונה הוא שאדם הוציא מהקירה קדרה ביום בשעות היום של שבת ביום המוחרת ומותר להחזיר בתנאים כאלו גם כן מה הייתי חושב אז רש"י בשורה הראשונה מחזירים אפילו בשבת ביום המחרת ולא תימא פלוגתאו המחלוקת אם מותר להחזיר או לא מי שחשיכה שמדובר בפעולה של הוצאת הקדרה והחזרתו דווקא בשעות הלילה של שבת והתם הוא דשאו הייתי חושב אולי רק שמה איתיו להחזיר משום דמוק חמילצה זה ברור דעדייתא דעדוי לצורך מחר שקילי שהוא לקח את זה והחזיר את זה לשם מחר בבוקר שבת בבוקר אבל ביום לא מוכח דשקילי עדייתא דעדוי שהוא הוציא את הקדרה זה לא ברור שהוא הוציא שנטל את הקדרה כדי להחזיר אותה זה לא דומה למי שהוציא הוריד קדרה בליל שבת בוודאי הוא יוצא להחזיר אותה הוא רוצה את התבשיל למחר ולכן זה שהוא הוריד את הקדרה מן הקירה זה לא נחשב ביטול רש"י אומר התמנתו אולי זה ביטוי מושאל כי אנחנו מדברים לאו דווקא בהתמנה כפשוטה אבל זה לא מבטל את המציאות של הקדרה על האש מה שאין כן אם הוא הוריד את זה כבר בשעות היום רש"י אומר זה לא מוכח שהוא הוריד את הקדרה עם הכוונה להחזיר אותו ואם אין כוונה להחזיר, הוא בת להתמנה. ואבלי כמתמין לחתחילה. זה דומה למי שמתמין לחתחילה בשבת, וזה כמובן אסור. אז לא מתמינים, גם אם מדובר רק לשמור על חום בשבת עצמה. אז זה החידוש שנאמרה כעת בגמרא, ואפילו בשבת, שמותר להחזיר, אפילו אם מדובר בגדרה שהורדת בשעות היום של שבת. הגמרא ממשיכה, ויף רבו שיה סבר אף מחזירין אפילו בשבת. תראה רבו שיה, פעם אחת היינו עומדים לעילה מרבי חייא רבא, היינו עומדים לפני רבי חייא והלנו לו קום כמוס של חמין מדיוטה התחתונה לדיוטה העליונה. דיוטה זה עלייה, אז היו כאן כמה שתי עליות, אז הלנו לו קום כמוס, רשי אומר יורה קטנה, קדרה קטנה, למעלה איפה שהוא נמצא, ומזגנו לו את הכוס והחזרנו למקומו ולא אמר לנו דבר. אז רואים שגם ביום עצמו זה שהורדת מהקירה לא נחשב ביטול ההתמנה, ביטול מחשבתו, וממילא יכול להחזיר. אמר רבי זריקה, אמר רבא, אמר רבי תדאי, לא שנו אלא שעודן בידו. ההתר של החזרה זה בתנאי שהוא עדיין מחזיק בסיר, אבל הניחן על גבי קרקע, אסור. אסור, כלומר אסור להחזירה. אמר רבי עמי, רבי תדאי דבד לגרמי הוא דבד. מה שרבי תדאי אמר זה לעצמו, יחיד הוא בדבר, אומר רשי, ואין הלכה כמותו. אלא, ממשיך הגמרא, אלא אחי אמר רבי חייא, אמר רבי יוחנן, אפילו הניחה גבי קרקע, מותר. כלומר, מותר להחזיר את הקירה, את הקדרה. פליגי בר רב דימי ורב שמוע בר יהודה, ותרוויו שניהם משמיד רב אלעזר אמרי, חד אמר עודם בידו מותר, אגבי קרקע אסור, זה כמו רבי תדאי, וחד אמר הניחין אגבי קרקע נמי מותר, זה כמו דתו של רבי עמי שלא קיבל את החומרה של רבי תדאי. כאן יש סימונים, פס כפול וגם א' וב' בשוליים ממול, כתבנו תחת הכותרת מבנה שני לשונות בדברי חזקיה משמי דאביי. הגמרא, אמר חזקיה משמי דאביי, עדי אמרת עודן בידו מותר, מותר כמו להחזיר, לא אמר אלא שדעתו להחזיר, אבל אין דעתו להחזיר אסור, למרות שעודם בידו. מכלל דעל גבי קרקע, אף על פי שדעתו להחזיר, אסור. איקה דיאמרי, כאן בשנה שנייה יותר מקל. אמר רבי, אמר חזקיה, משמי דאביי, הדיאמרת על גבי קרקע אסור, לא אמר אלא שאין דעתו להחזיר. אבל דעתו להחזיר, מותר. מכלל שבעודם בידו, אף הפי שאין דעתו להחזיר, מותר. ביי רבי ירמיה. השאלה שמעסיקה רבי ירמיה, האם הדברים הבאים נחשבים עודן בידו או על גבי קרקע? אז הנה סדרה של שאלות, אמנם הם צמודות זו לזו, ולכן אנחנו הבלטנו את כל שאלה בנפרד עם משולש. תלען את הסיר הגדרה במקל, מהו? האם זה נחשב כעודו בידו או כניחן על גבי קרקע? אם כל המשתמע מכאן, הניחן על גבי מיטה, מהו? בואי רבשי, פינן ממחם למחם, הוא הביר החמין מקדרה לקדרה. רשי כותב, פינן ממחם למחם, מי הווה כמטמין לחתחילה ואסור, כלומר, ואסור להחזירן לקירה, או לא. אז השאלות נשאלו, והגמרא אומרת, תיקו. אני רוצה רק לנצל את ההזדמנות הזאת, להזכיר, שאנחנו בשיעורים שלנו, במפת התלמוד, אף פעם לא מתיימרים לומר שום דבר שקשור להלכה למעשה. ובפרט, בהלכות שבת, שיש הרבה, קודם כל, הוא נושא של מאוד חמור, חילול שבת כידוע הוא יכול להגיע עד כדי עונש סקילה. יש גם הרבה דעות במפרשים איך להבין דברי הגמרא. אנחנו מנסים להצטמד לשיטת רשי והסבר שהוא נותן, אבל מזה עד להלכה למעשה כל אחד צריך להעמיק, ללמוד ראשונים, פוסקי הלכה, ובמקרה הצורך גם להתייעץ עם תלמידי חכמים המוסמכים לכך. המשנה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו תנור סלש קופח. קופח, אנחנו נראה, הוא חצי קירה. קירה, שבו פתחנו את הפרק שלנו, הוא כלי יותר גדול מקופח, והגמרא תשאל בשורות הרחבות למטה, כשאנחנו מדברים על קופח, היכי דמי. נחזור למשנה. גם כדאי לפתוח את הספר פירוש חי או כל ספר אחר עם ציורים. אנחנו ממליצים מתחילת המסכת ספר פירוש חי, ומתאים למשנה ציור מספר 317. תנור שהסיקו בקש ובגבבה, וכאן יש להדגיש שתנור הוא כלי שונה מקירה, ולכן אתם יכולים לראות שלמרות שמדובר בהסקה בחומר בעירה של קש וגבבה, לא ייתן בין מתוכו בין מעל גביו. זה שונה ממה שאמרנו לגבי קירה שהסיקו בקש ובגבבה בתחילת הפרק. ורשי מסביר, תנור מתוך שקצר למעלה ורחב למטה, נקלט חומו לתוכו תפי מקירה. לכן יש מקום להחמיר, אפילו אם מדובר בחומרים האלו, קש וגבבה, שבטבעם לא יוצרים גחלים. קופח שסיכוהו בקש ובגבבה, הרי זה כקיריים, מה שאמרנו לגבי קירה שסיכו בקש וגבבה, אפשר לשוד עליו גם בלי גרופה וכתומה, כי לא נוצר גחלים. בגפת ובעצים הרי הוא כתנור, הקופח יהיה כתנור ולא יהיה אפשרות להשאיר עליו, הוא בוודאי לא בתוכו, ושונה לקירה שהוסק בגפת ובעצים שהגרופה וכתומה מועילה. ברשי, שוב פעם, קופח בגמרא מפרש לה עשוי חלל כקירה, אבל אוקו קירח בו, ואין בו אלא שיעור שפיטת קדרה אחת, וקירה יש בה שפיטת שתי קדרות. אז רשי כאן מקדים את הגמרא בהסבר, בתיאור תיאור החלוקה בין קירה לקופח. הנושא שיסיק הגמרא זה יהיה לסמוך לתנור. אנחנו דיברנו על סמיכה, זאת אומרת להניח קדרה סמוך לדופן החיצוני, דיברנו על מה לסמוך בקירה, עכשיו אנחנו נתייחס לתנור. הגמרא, תנור שיסיקוע, סבר רב יוסף למימר, תוכו ממש. המשנה הזכירה לא ייתן בין מתוכו בין מעל גביו. אז רב יוסף חשב לומר שתוכו ממש על גביו, שמוזכר במשנה על גביו ממש. אלו אסורים, להשאיר את הקדרה בתוך התנור או על גבי התנור, אבל לסמוך שפיר דמי, לסמוך לתנור, רב יוסף חושב שזה מותר. היטיבי הבית, שימו לב, השאלה ממשיכה כמה שורות. קופח שסיכוהו בקש ובגבבה, הרי הוא כקיריים. בגפת ובעצים, הרי הוא כתנור. המשמעות להשוות את הקופח לתנור, זה יהיה אסור. אפשר לדייק, הכקירה שרי. במאי עסקינן. אילמה על גביו ובמאי, כשהמקור הזה מדבר על קופח שהוא סק בגפת ובעצים, אז זה אסור, אבל כי הוא כמו תנור. אבל אם היו מדברים על קירה, היה מותר. חסר לנו עוד תנאים, וזה מה שהגמרא רוצה לברר. על מה מדובר? היא למה על גביו, ואמרנו שבתנור אסור, בקירה יהיה מותר. ובמאי, היא למה כשאינו גרוף וכתום, אלא קירה, כי אינה גופה כתומה, על גביו מי שרי? לא, בוודאי לשיטת הרבנן להשאיר על גבי קירה שאינה גופה כתומה היא אסור. ואם לשיטת חנניה למשל, להחזיר על גבי קירה שאינה גופה כתומה, גם כן היא אסור. אלא עליו לסמוך. המקור הזה שדייקנו הקירה מותר, מדובר בסמיכה, לסמוך. וקטני, לגבי הקופח כתוב, הרי הוא כתנור ואסיר. לסמוך יהיה אסור, לסמוך לתנור. זה נגד מה שרב יוסף רצה לומר לייב. אמר רבה לברבה, הכה בקופח גרוף וכתום. ותנור גרופה וכתומה עסקינן. הרי הוא כתנור, מה שראינו למעלה במקור, דאף אגב דגרוף וכתום, למרות שהוא גרוף וכתום, על גביו אסור. אני רוצה להדגיש פה, אנחנו לא מדברים כבר על לסמוך. כשמדובר בתנור גרופה כתומה, על גביו אסור, למרות שהוא גרוף וכתום. דאי כקירה, כי גופה וכתומה, שפיר דמי. המקור רצה ללמד על דיני קופח, ובאמת אומר הוועדה מדובר בגרוף וכתום, אבל הקופח הוא חמור מהקירה, ולכן משווים אותו לתנור. ותנור, למרות שהוא גרוף וכתום, אסור להניח על גביו. תניא קבתי דבאי. אולי מילה על מבנה הגמרא עד כה. רב יוסף חשב להתיר לסמוך. אבאי הקשה, ודעתו שבאי תוך כדי הקושיה רואים שאין להתיר לסמוך. רב עדה דחה את מסקנת אביי, ובזה שאומר לא מדובר בלסמוך, אבל הגמרא בכל זאת אומרת שיש לנו ברייתא כמו אביי, שאסר לסמוך לתנור. אנחנו הדגשנו בצורת מעוין המילים תנור ואחר כך קופח. תנור שסיכוע בקש ובגבבה אין סומכים לו. תשימו לב, כבכבנו, כי זה עיקר הסיבה שהבאנו את המקור, שאין לסמוך בתנור, ולמרות שסמיכה ביחס למיקומים האחרים הוא הכי קל, אבל מדובר בתנור שחומו רב, ואין צריך לומר, כלומר שאסור על גביו, ואין צריך לומר לתוכו, תוך התנור ודאי אסור, ואין צריך לומר בגפת וביצים, שאם הוא הוסק על ידי גפת וביצים זה עוד יותר סיבה להחמיר. קופח שסיכוהו בקש ובגבבה סומכין לו. עכשיו הגרא גורס אחרת ממה שמודפס בגמרות. הגרא גורס פה ונותנין על גביו, לגבי הקופח. בלי גרסת הגרא יש חומרה, כלומר בקופח כן סומכין אבל לא נותנים על גביו. גם מקודם רמזנו על כך שסמיכה הוא המיקום הכי קל בין האפשרויות, אז אפשר גם להבין גישה כזאת. בכל אופן הגרא גורס שבקופח אפשר לסמוך וגם אפשר לתת על גביו. בגפת וביצים, אם קופח הוסק בגפת וביצים, אין סומכין לו. עמלי רב אחא ברי דרב על רב אשי, היי קופח הכי דמי, אי כקירה דמי, אם הוא דומה לקירה אפילו בגפת וביצים דמי, יש להתיר לסמוך. ובמקור הזה ראינו אצל בניין הקופח בגפת עצים אין סומכים, אז הוא לא דומה לקירה. אי כתנור דמי, אם הקופח הוא כתנור אפילו בקש ובגבבה נמי לא, אז אין לסמוך. כמו אצל תנור לא מתירים לסמוך, גם אצל קופח היינו צריכים לומר כך. אמר לי הוושי עונה, נפש הבלי מד קירה וזוטר הבלי מד תנור. הוא באמצע, הוא יוצר חום שיותר מקירה ופחות מתנור. הכי דמי קופח, הכי דמי קירה. אמר רב יוסף בחנינה, קופח מקום שפיטת כדירה אחת, הוא מרובע נגיד, קירה מקום שפיטת שתי כדירה, הוא מלבני, ממילא יש מקום להניח שפיטה, זה להניח שתי כדירות. אמר אביי ויתאמר רבי ירמיה, אף ענה נמי תנינה. אפשר ללמוד את הצורות השונות בין קירה לקופח מהמקור הבא, משנה במסכת כלים. באופן כלי, כשמדובר בכלים, כלי שהוא שלם הוא מקבל תומה. כלי שהיה תמי, אם שוברים את הכלי ומוצאים אותו מדי מכלל שימוש, אז השבירה הזאת מבטלת את התומה. זה סוג של דרך לטהר, אם ניתן לומר כך. אז אומרת המקור הזה, משנה ממסכת כלים, קירה שנחלקה לאורכה תורה. יש לנו ציור, וגם בפירוש חי אפשר לראות ציור שמקביל לזה. אם התנור, אם הקירה שהיא מלבני נחלק, הוא נשבר, נחלק לאורכו, כמו שאתם יכולים לראות, אז תורה היא לא שימושי בכלל. לרוחבה תמיה, אז כל חצי הוא עדיין שימושי, יש אפשרות לשים על כל חצי כדירה. קופח בין לאורכו בין לרוחבו טהור, איך שתרצו, כש
מדובר בקופח שהיא הייתה מרובעת, גם אם נחלק לרוחב, גם לאורך, היא הוצאה מכלל שימוש. לכן, אם היה קופח תמה, עכשיו החלקים האלו, שהם אינם שימושים, טהורים. המשנה. בספר פירוש חי, ציור מספר 320, אין נותנים ביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. מה שכותב בשביל שתתגלגל, שתצלה קצת עד שתהיה מגלגלת. אפשר לגלגל ביצה אם היא צלויה, אם היא התבשלה קצת. אז אנחנו ממשיכים במשנה, ולא יפקי עינה בסודרים. יש לנו סודר, חתיכת בד, שהוא חם. רשי אומר שהוא חם בחמה, בשמש. הוא נהיה מאוד חם. אם היה ימות חול, לא שבת, אפשר לשבור ביצה לתוך הסודר הזה, והביצה תתבשל מרוב חום. אז בשבת אנחנו אומרים, וגם יש ציור 321, בשבת אומרים לא יפקיענה את הביצה בסודרים שהוחמו על ידי החמה. החום של הסודר לא בא מאש, אלא בא מהשמש. ורב יוסי מתיר. אנחנו מדברים כעת בדבר שנקרא תולדות החמה. זה לא בישול ישירות מקרני השמש, אלא מדבר שחומו נוצר עקב השמש. רבי יוסי מתיר, ולא יטמיננה בחול ובאבק דרכים בשביל שתצלה. רשי כותב בחול ובאבק דרכים שהוחמו מכוח חמה. אני מדגיש, ואנחנו גם בגמרות המסוימות הדגשנו בקפקוף, המקור החום זה השמש. ורשי מציין, ובגמרא מפורש, המי לא פליג רבי יוסי. כאן רבי יוסי לא אומר שהוא מתיר. אז כתוב במשנה לגבי שימת ביצה, לשימת ביצה תוך חול או אבק דרכים שהם חמים, כדי שתסלח, לא לעשות כך. ציור מספר 322. מעשה שעשו אנשי טבריה והביאו סילון של צונן, ורשי מוסיף פה מבעוד יום, לתוך אמה של חמין, והמים הצוננים האלו ממשיכים לזרום במשך היום. רשי כותב של צונן כדי לחממן, המים נמשכים ובאים כל השבת. המשנה ממשיכה, אמרו להם חכמים, אם בשבת, כלומר אותן שבאו בשבת, כחמים שוחמו בשבת ואסורים ברחיצה ובשתייה. אם ביום טוב, כחמים שוחמו ביום טוב ואסורים ברחיצה ומותרים בשתייה. איך בדיוק נראה הסידור הזה של אנשי טבריה עם הסילון? יש דעות שונות בראשונים, והזכרנו את הספר פירוש חי, שוב פעם אפשר לעיין בציורים לראות את הדעות השונות. הנושא שמופיע בשוליים, בישול ביצה בשבת. הנקודה השנייה, סילון של מים קרים שנתנו למה של חמים לערב שבת וזורמים כל השבת. הגמרא שואלת לגבי הביצה. אמרנו שלא לשים את הביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. שואלת אומר יבאי אלוהו, גלגל מי, ומה אם הוא עשה כך? אמר רב יוסף, גלגל חייב חטאת. במילים אחרות זה נחשב בישול גמור. חייב חטאת, ואם הוא עשה כך בזמן בית המקדש בשוגג, אז הבן אדם התחייב להביא קורבן חטאת. אמר מו ברי דרבינה, אף ענן נמי תנינה. יש כאן מקור תנאי, ואנחנו ממשיכים לדף למד תת, ומו ברי דרבינה אומר שמה שרב יוסף אומר, גלגל חייב חטאת, אפשר לראות במקור התנאי הבא. אנחנו שוב פעם בריש למד תת עמוד א', כל שבא בחמין לפני השבת. רשי אומר, כל שבא בחמין, כל מלוח שבא בחמין מיום שבת, הכוונה למאכל מלוח שבושל מערב שבת. ממשיך רשי ואומר, חוזרים ושורים אותו בחמין בשבת, ואין בו משום תיקון, שרי נתקן כבר. אז אנחנו נחזור לגמרא, עוד פעם, כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו בחמין בשבת. וכל שלא בא בחמין מלפני השבת, מדיחין אותו בחמין בשבת. זאת אומרת, שופכים למשל על המאכל הזה, מים חמים בשבת, ורש"י אומר שאין זה גמר מלאכתו, אבל לא שורין. לא מכניסים את המאכל לתוך מים חמים בשבת. חוץ, ממשיך הגמר, חוץ מן המליח ישן וקוליס היספנין, שהדחתן זו אי גמר מלאכתן. שמע מינה, וכאן נעזר ברשי, שהדחתו זהו גמר מלאכתו, מדקרי לי גמר מלאכתו, שמע אמינה, זהו בישולו וחייו. וזה מה שמקביל לביצה שהוא שם אצל המחם, ועכשיו הוא אכיל, זה גמר מלאכתו וחייו חטאת. אנחנו נלמד ביחד את התוספות, דיבור מתחיל, כל כותב תוספות, כל שבא בחמין מלפני השבת, פירוש שנתבשל לגמרי. אם שמתם לב, רשי לא מפרט כל כך במצב אותו מאכל שבא בחמין, אבל תוספות אומר מדובר במזון מאכל שנתבשל לגמרי, כי הוא מפרש לכמובן פרח חבית, כגון תרנגולת דרבי אבא. אין צורך כעת להיכנס מהו ולמה זה מיועד, אבל היה איזו מאכל שנקרא תרנגולת רבי אבא, שורין אותו בחמין אפילו בכלי ראשון. אנחנו לא ניכנס כאן הכלי ראשון אם הוא אגבי האש או לא אגבי האש, נגיד שוודאי יהיה מותר עם הכלי ראשון הזה שהוא עם מים חמים, הוא אינו על גבי האש. עצם זה שהוא המאכל התבשל, תרנגולת רבי אבא התבשל מערב שבת, אין בעיה לשים אותו אפילו בכלי ראשון. וכל שלא בא וכולי, אמרנו במקור, אם הוא לא בא בחמים לפני השבת, מדיחין אותו. לפירוש רשב"א, זה מפרש דעירוי, שאתה שופך מכלי ראשון, הפעולה הזאת נקראת עירוי. ככלי שני, ההגדרה של זרם מים חמים במצב כזה שנקרא עירוי, דינו ככלי שני. עתי שפיר הכה, דיין שורין אותו בכלי ראשון, אבל מדיחין אותו מכלי ראשון דרך עירוי. אבל לפירוש רבנו תם, דמפרש את העירוי, הווה הוא מחמיר ואומר ככלי ראשון, על כוכך מדיחים אותו מכלי שני כאמר. ההתר שבמקור הזה שכתוב פה מדיחים אותו, לפי רבנו תם, זה רק אם מדובר בשפיכת מים חמים מכלי שני. ואם כן, מה העירייה מדיחים? אם אנחנו הגענו לרמה כזאת של כלי שני, אז למה דווקא מדיחים אפילו שורינמי? אפשר גם לשים את המחר בתוך מים חמים שנמצאים בכלי שני. ואומר לי, אפילו
בכלי שני
אין שורין.
דהויל והמים חמין מחסי כמבשל. ואף אגב דתנן לכמן, אבל נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי, שהם הם דוגמאות של כלי שני, ואנחנו אומרים במשנה בדף מ' ב' שמותר לשים בתוכם, היינו דווקא תבלין שהן עשוי למתק את הקדרה ולא מחסי כמבשל. אינמי, יכול להיות כיוון אחר בעניין שורין. הוא הדין שורין אותו שבאמת מותר להשים לא רק מדיחין אלא שורין, אם מדובר בכלי שני, כיוון דעירי בכלי שני, והדנקת מדיחין להשמין את אפילו הדחה, למרות שזה שורין, זה פעולה פחות משמעותי שאתה שופך על המזון המים החמים, אבל אפילו כזה דבר הביא גמר מלאכה במליח הישן וקוליס היספנין. אנחנו לא הסברנו מה הם המאכלים האלו, אבל רש"י כותב בשורה רביעית דג שקוראים תונינה, מה שברור הם מה שאנחנו קוראים כלי הבישול, שאפילו בשפיכת מים חמים זה מספיק להביא אותם לידי כך שרואים לאכול. עד כאן שיעורנו להיום.